גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.
שלום לכן ולכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר, ומופיע גם בפייסבוק, באינסטגרם ובטוויטר. פרק 276 ובו על החלקת אור הפנים באמצעות כוויות, על הרחקת גזים רעילים הנמצאים בשימוש בלוחות חשמל, ועל הגנת אתרי מסחר מניסיונות פעילות באמצעי תשלום מזויפים. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאו רוצ'ס. החלקת אור באמצעות אולטרסאונד.
גילינו שכוויות יכולות לגרום לאור להיראות יותר טוב. האתגר הגדול שכל הזמן נתקלנו בו במשך השנים זה איך לעשות את זה בפנים בלי לפגוע באור מבחוץ.
תחליף לגז שכמעט אי אפשר היה בלעדיו.
גז ה-SF6 היה בשימוש עשרות שנים כגז בתעשייה. השתמשו בו גם למילוי כדורי טניס ובייצור של צמיגים למכוניות. הגז הזה הוא גז מאוד רעיל ויצאו חוקים מאוד חמורים באירופה להפסיק להשתמש בו.
מי ששומר על הסוחרים מפני עסקאות מפוקפקות.
אנחנו לוקחים את המידע הזה ומאמנים איתו מודלים על סמך עסקאות, ואחרי שכבר אימנו איזשהו מודל, אנחנו עכשיו כשמגיעה העסקה בזמן אמת, שוב, נקבל את המידע הזה מהסוחר, נוסיף את כל הדאטה שאנחנו רוצים להוסיף, תהליך של ה-enrichment בעצם, ואז נוכל להריץ את אותו מודל שאומן מראש עבור עסקה מסוימת, כדי לקבל החלטה האם לאשר או לדחות כל עסקה.
שלום דוקטור שמעון אקהאוז, יושב ראש ומייסד של חברת סופטווייב ביוקנעם, אזור התעשייה יוקנעם, האב של חברות טכנולוגיות בתחום הביו-רפואה, נכון?
נכון מאוד.
וגם הפיתוח שלך נוגע לעניין ביו-רפואי, מאוד חשוב. שלום לך קודם כל.
שלום, שלום.
על מה אנחנו נדבר?
אנחנו נדבר על סופטווייב.
כן.
זה בלי הטט, אתה שמת בטט, אנחנו קוראים לעצמנו סופטווייב.
אני רגיל סופט, אתה יודע, מרח או מתוכנה.
אז אנחנו בלי סופט, פשוט סופטווייב.
אוקיי, זה נשמע כמו סוף הדרך.
כדי לתת איזה שם שהוא ייחודי, זה מאפשר לך גם לרשום דומיין באינטרנט וכל מיני דברים יפים אחרים.
הבנתי, זה כדי להקליל את העניינים.
נכון.
ובאמת מה שאתם עושים, המכשיר הזה באמת מקליל את העניינים, הוא עושה את האור יותר צעיר.
זה הגדרה מצוינת.
כן?
כן.
אבל גילית את מעיין הנאורים, הוא נמצא בערבה לדעתי.
לא, עד כדי כך לא הרחקנו לכת, אבל מה שאנחנו עושים למעשה, אנחנו גורמים לאור לייצר קולגן ואלסטין חדשים. האור שלנו כשהוא מזדקן, קורות בו שתי תופעות, שמבחוץ נראות כמו קמטים או אור רופס.
מה שנקרא כמו הצרות שלנו.
כמו הצרות שלנו.
אוקיי.
וזה קורה בגלל שהאור שלנו מייצר כמויות הרבה יותר קטנות של קולגן, שזה מה שנקרא רקמת חיבור העיקרית שנותנת לאור את החוזק שלו, ואלסטין, שזאת רקמת חיבור שנותנת לאור את האלסטיות שלו.
אוקיי.
מה שאנחנו יודעים לעשות זה למעשה לגרות את האור על ידי מה שנקרא פציעה טרמית מבוקרת, או במילים אחרות למעשה קביעה מבוקרת שאנחנו מייצרים בתוך האור. הקביעה הזאת מגרה את האור לייצר קולגן ואלסטין חדשים, והייצור הזה של קולגן ואלסטין חדשים מצעיר למעשה את האור. הוא מייצר אחרי הטיפול שלנו קולגן ואלסטין, כמו שהוא ידע לעשות בגיל 20 ובגיל 30.
אוקיי, אז אם אני מסתכל על זה כרקע הביצוע, כרקע המחקר להבנת העניין, שאלת המחקר או משהו שהרבה יותר מקדים מזה, הייתה צריכה להיות לבוא מאיזושהי נקודה של איך אני משנה, איך אני מחזיר לאור את החיוניות שלו או מה?
אז השאלה שלך היא שאלה מצוינת, והיא לא תמיד שאלת מחקר, אלא מחקר, כמו שאתה יודע, מצוין, זה תמיד הרבה שכבות של אנשים שבאים אחד אחרי השני,
כן.
וכל אחד מוסיף עוד צעד אחד.
זה דומה לאור בדרך כלל.
אנחנו גילינו למעשה בסוף שנות ה-90, בתחילת שנות ה-2000, שפציעה טרמית, או קביעה, כמו שאמרתי, של האור, כן. תהליך הריפוי שלה כרוך בשיפור של איך האור נראה.
אבל כאן, אם אתה מייצר איזושהי קביעה בבב, כן? קביעת אור, כן. אז באיזשהו מקום האור לכאורה אמור לחסות את זה מחדש, אבל אז הוא פשוט מאבא את עצמו. הוא לא מותח אותו.
אז מה שהאור עושה כשעושים לו קביעה קשה, זה באמת לייצר צלקת.
כן.
וזה הדבר האחרון שאנחנו רוצים לעשות. ומה שתיארת, זה מאוד מאוד מדויק. אם יש לנו קביעה, כשהקביעה מתרפאת, אם היא קביעה רצינית, היא נגמרת בזה שיש לנו צלקת.
אז היה צריך להבין שהקביעה צריכה להיות יותר נמוכה, בדרגה יותר נמוכה, ולעשות אותה באיזושהי צורה בכלל, לא בחלק החיצוני, אלא בחלק הפנימי.
אתה למעשה עלית, ולא דיברנו על זה קודם, עלית על בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו יודעים ליצור קביעה מבוקרת, שהיא קומבינציה של טמפרטורה וזמן חשיפה לטמפרטורה, יודעים לעשות את זה בתוך החלק הפנימי של האור, הדרמיס, שזה למעשה החלק העיקרי מבחינה מכנית, שממנו בא גם החוזק וגם האלסטיות של האור, אבל עושים את זה בלי לפגוע בפנים החיצוניות של האור.
בוא נעשה שלב שלב, כי נדמה לי שיש כאן שתי חלוקות. אחת זה להבין שקביעה קלה יכולה לייצר, כמובן אם היא פנימית, יכולה לייצר את ממשק הממתח. עכשיו, אני יכול להבין שיכולת לזהות את זה על אדם שחטף קביעה מכוס טרות רותחת, ואז הפה שלו ככה נמתח פתאום, אבל איכשהו היה צריך לעלות על העניין הזה.
אז זה מה שהתחלתי להגיד בטכנולוגיה וגם במדע, העבודה היא תמיד עבודה שנעשית שכבה על גבי שכבה, לא שכבות של אור, אלא שכבות בזמן.
אוקיי.
אנחנו בסוף שנות ה-90, ואני אומר את המילה אנחנו, כי אני בתור גם המייסד והמנכ״ל של לומניס לפני הרבה מאוד שנים, התעסקתי בנושא הזה, גילינו שקביעות יכולות לגרום לאור להיראות יותר טוב, האתגר הגדול שכל הזמן נתקלנו בו במשך השנים זה איך לעשות את זה בפנים בלי לפגוע באור מבחוץ.
רגע, זה החלק השני. אבל קודם כל החלק הראשון, איך זה קורה? הרי הוא צריך לייצר כאילו בליטה פנימה. אם הוא מגליד את הקביעה, ואז זה כאילו מותח את האור, זו השיטה, זה הפטנט.
אז אני אתעמק טיפה יותר בשאלה שלך, כי שאלה מצוינת.
אוקיי.
הקולגן שהוא בעצם 90% מהאור שלנו. רוב האור שלנו הוא קולגן, והמילה קולגן אנשים משתמשים בה הרבה, כי
בעיקר קוסמטיקאים.
נכון מאוד. וזה בצדק, כי זה בעצם רוב האור שלנו. הקולגן הוא למעשה מה שנקרא פולימר ביולוגי. זאת אומרת, הוא דומה לכל מיני פולימרים שאנחנו מכירים, פלסטיקים וניילונים וכל מיני דברים מהסוג הזה, הוא ביולוגי, ויש לו גם מבנה שהוא מבנה הליקלי. הוא מבנה דומה מאוד לדי-אן-איי, אבל שונה לגמרי. הוא למעשה סוג של חלבון. כשעושים פציעה מבוקרת לקולגן, אנחנו למעשה קצת פותחים את ההברגה הזאת של המבנה ההליקלי.
Okay.
הפתיחה של ההברגה חושפת מולקולות בפנים, שלמעשה מגרות את חלקים אחרים באור להתחיל לייצר קולגן חדש.
אוקיי, ואז אני תכף אשאל אותך עוד משהו, כי נראה לי, כי אתה השתמשת פה באיזשהו מושג דווקא לגבי הפולימר, אבל כנראה שאפשר לעשות איתו גם עם האור, תכף נברר את העניין הזה. אבל לפני כן, אז כאן אתה צריך לייצר איזושהי טכנולוגיה שעושה קביעה פנימית, אבל לא סתם פנימית. בוא נגיד, במקום כזה, שאם זה יהיה, זה בפנים, ואז, אם זה בצורה קצת יותר מדי עמוקה, הבן אדם, או מי שעובר את הטיפול הזה, מסתובב עם הרגשה לא נעימה בתוך הפה.
אז השאלה שלך היא מצוינת. ואחת הסיבות שאנחנו משתמשים באולטרסאונד כדי לייצר את הקביעה, זה בגלל שבאולטרסאונד אפשר לבקר את עומק הבליעה, את העומק שבו האולטרסאונד נבלע ומחמם, כי מה שקורה בטיפול באולטרסאונד, לא בדיאגנוסטיקה, אלא בטיפול, okay. זה שהאולטרסאונד נבלע ברקמה, וכשהוא נבלע ברקמה, האנרגיה של האולטרסאונד הופכת לאנרגיה של אור, לאנרגיה של חום.
זאת אומרת, אתה מכוון את עוצמת, את עוצמת החום שתהיה בתוך משטח הקביעה?
אני מכוון את העומק שבו האולטרסאונד ייבלע, על ידי בחירת התדר של האולטרסאונד.
אוקיי.
ואנחנו בוחרים תדר שנבלע בעומקים של עד בערך 2 מילימטר. יחד עם זה אנחנו עושים עוד דבר, שהוא חלק מאוד מהותי מהטכנולוגיה שלנו, אותו מטמר אולטרסאונד שמשדר את הקרן של האולטרסאונד שנבלעת בדרמיס, גם מקורר לטמפרטורה מאוד נמוכה של מינוס 10 מעלות צלזיוס. כשהמטמר הזה נצמד לאור כדי לשדר את האנרגיה, הוא גם מקרר את הפנים העליונות של האור. התוצאה הסופית של הדבר הזה, וזה בעצם הלב של הטכנולוגיה שפיתחנו והמצאנו, זה שאנחנו מייצרים את הקביעה הזאת המבוקרת בעומקים של בערך 1.5 מילימטר, אבל על הפנים החיצוניות של האור לא רואים שום דבר. התוצאה הסופית מבחינת המטופל זה שהיא או הוא הולכים הביתה ולא רואים בכלל שעשו להם טיפול. אולטרסאונד יש לו כמה יתרונות מהותיים, שזאת הסיבה שאנחנו משתמשים בו. א', אפשר לייצר איתו על ידי תכנון נכון של המטמר, של מה שמייצר את האולטרסאונד, קרן ש... נכנסת לתוך הרקמה ומקבילה לעצמה. היא לא מתבדרת, היא לא מתפשטת.
Okay.
זה אלמנט אחד.
כמו לייזר.
כמו לייזר. זה לא לייזר, אבל זה בהתנהגות
לא,
שלו.
לא, בדיוק, הוא שפיצי כזה.
נכון, נכון okay. מאוד.
Okay.
זה אלמנט אחד. אלמנט שני, על ידי בחירה של התדר, אפשר לבוע את העומק שבו האנרגיה תגיע, לא יותר מזה. ולכן הייתה לך שאלה מצוינת, מה יקרה אם זה יפגע יותר עמוק? אנחנו על ידי בחירת התדר מוודאים שזה לא פוגע עמוק יותר.
אז תן לי להבין, כשאתה מבקש פרטים מהמטופל, אתה אומר תמדוד את עובי החך שלך? לא החך.
לא, 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 לא. הדרמיס, היופי, הדרמיס בפנים, העומק שלו נע בין בערך 1.5 מילימטר ל-2.5 מילימטר.
רגע, תן לי למדוד. אצלי זה יותר.
לא, לא, אתה לא, אתה מדדת רקמת שריר. זה מה שעשית.
הבנתי, הבנתי.
זה לא אותו דבר.
זה לא האור.
זה לא האור.
עכשיו אני רוצה לשאול לך שאלה ככה, בוא נגיד שאלת סעף. אמרת שזה כמו פולימר.
הקולגן.
הקולגן.
כן. הוא לא כמו, הוא פולימר.
אוקיי. פולימר אפשר להנדס.
נכון, אבל קולגן זה פולימר מאוד מאוד טריקי, הוא למעשה סוג של חלבון.
כן.
וה...
אבל עדיין, גופים, אתה יודע, בכל מיני שיטות, הרי גם כשמפתחים תרופות, כל מיני, אז מהנדסים את החלקיקים בהרבה מאוד מובנים. האם זה אחד החזיונות אפשריים של, של איך נקרא לזה, של החלקת האור?
לא, לא עד כמה שידוע לי.
אוקיי.
אנחנו עושים דברים שקוראים להם פילרים או מלענים של הזרקה של פולימר, זה, של קולגן, אוקיי. זה עושים, אבל זה לא מונדס, זה קולגן שמגודל בכל מיני שיטות, יש אפילו חברה ישראלית שמייצרת קולגן מעלי טבק, אבל מה שאנחנו עושים זה משהו אחר לגמרי, אוקיי. וזה היופי בטכנולוגיה. אנחנו גורמים לאור לעשות מה שהוא ידע לעשות כשהוא היה בן 20 והוא היה בן 30.
זה משפיע על תהליכים נוספים שקיימים באור, למשל אצל גברים זה התפתחות של שיער, שיש כאלה שאוהבים את הזקן שלהם ולא ירצו לוותר על זה, למרות שחלק מאור הפנים הם רוצים אותו חלק. זה אצל גברים ואצל נשים, נניח אם אתה מותח אותו, אם אתה מייצר קביעה ויוצר איזשהו יותר רקמה, איפשהו זה יוצר דלדלת.
לא, לא, להפך.
בכלל לא?
הדלדלת, מה שאתה קורא, אף פעם לא שמעתי את הביטוי, אבל אני...
לא, לא, אתה יודע
מה... לא, 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 מהיום ועלה נשתמש בו, יופי של ביטוי.
לא, לא, אני אגיד לך מאיפה זה בא, זה בא מנוטינג היל, שסיפרו שם איך קוראים ליו גרנט, כשהוא היה קטן, אז אמרו לו דלדל. אוקיי.
לא, יש ביטוי, יש מילה באנגלית שקוראים לה לקסיטי.
הוא נקרא לפלאפ.
ואני מחפש עד היום תרגום לעברית, ועכשיו מצאתי בגללך.
אני מאוד מודה לך.
עכשיו, הדלדלת קורית בגלל זה שאין אלסטין.
אוקיי.
ברגע שמאבדים את האלסטיות של האור, הוא נראה מדולדל.
הבנתי.
אנחנו גורמים לאור לייצר אלסטין חדש, ולכן הוא נמתח.
שאלה אחרונה בתחום הזה, כי אחר כך עוד מעט נעבור למשהו יותר. זה מרחיב את אור הפנים, כלומר יוצר תדמית יותר עגלגלה, או משאיר אותה
לא,
כמו שהוא היה?
לא, לא, לא. הוא לא מרחיב. מה שרואים, האפקטים העיקריים, או הבולטים מאוד, הם בצוואר.
כן.
כן. כי בצוואר יש הרבה מאוד דלדלת, כמו שכולנו יודעים, והוא פשוט נמתח, ולמשל מדגיש את קו הסנטר, זאת שוב דוגמה מצוינת, ויותר מזה אנחנו יודעים להרים גבות.
אוקיי.
עכשיו, הרמת גבות זה פרוצדורה אסתטית מאוד מאוד נפוצה, הרבה בארצות הברית, אבל גם ביתר העולם.
ובמקומות כי... כמו זרוע, אמה,
שאלת שאלות נהדרות. אנחנו עושים היום ניסוי קליני גדול, שבו אנחנו מראים שאנחנו מקטינים ומרימים את הזרוע,
כן.
מקטינים את הקוטר של היד פה, מעלימים קמטים באזור הזה, אנחנו מותחים שריר את הקמטים מעל הברך, אתה, כמו שאני מניח יודע, אנשים, בייחוד בקיץ, מאוד לא אוהבות את זה, וממש לפני כמה חודשים קיבלנו אישור רגולטורי של ה-FDA האמריקאי למתוח צלוליטיס. אנחנו גורמים לצלוליטיס לראות יותר טוב, שוב בגלל הייצור של קולגן ואלסטין.
אני רואה את יצרני הקריות לכיסאות, הם מוחאים כפיים, אבל מי עוד התלהב מהעניין הזה? כי אתם קיבלתם לא מעט שבחים, פרסים וכל מיני כאלה.
אז ההתלהבות הגדולה באה בעיקר מהצד של המשתמשים האמיתיים, שזה נשים וגם גברים.
דוקטור, דוקטור, פה היית צריך להגיד בהוליווד.
כן,
אוקיי.
אבל לא רק בהוליווד. הנושא של אסתטיקה, אני לא צריך לספר לך, הפך לנושא מאוד מאוד חשוב בכל העולם. ואנחנו באמת קיבלנו הרבה פרסים בגלל הקומבינציה הייחודית שיש לנו של היכולת לגרום לאור להצעיר את עצמו, לעשות את זה בצורה טבעית.
ותוך כמה זמן?
השיפורים מתחילים להופיע שבועיים אחרי הטיפול.
טיפול אחד, שניים?
טיפול אחד. אנחנו עשינו ניסוי קליני גדול, שאיתו קיבלנו את אישור ה-FDA הראשון שלנו להורדת קמטים, ושם ראינו שבטיפול בודד אנחנו מקבלים בערך ב-85% מהמטופלים שיפור רציני במראה הקמטים.
דוקטור שמעון אקהרוס, תשמע, שאלות כגודל הדלדלת. אבל לצערי הזמן שלנו קצר, אז נאלץ להסתפק בזה. תודה רבה לך.
תודה לך, כל טוב.
שלום לאופיר גורן, מנכ"ל איתון ישראל. שלום לך.
שלום רמי.
איתון, הפעילות שלה היא בכל מיני מגזרים. תן לי שנייה וחצי על המוצרים שלכם.
אנחנו חברה שמגדירה את עצמה כחברה לניהול אנרגיה. פעילים מאוד בתחום החשמל מתח נמוך, חשמל מתח גבוה, על פסק, אגירת אנרגיה, תאורת חירום.
לפי הצילומים פה אתם עוברים די מהר לאנרגיה ירוקה, מה שנקרא. זאת אומרת, לא להפקת אנרגיה ירוקה, אלא לירק את האנרגיה הקיימת.
בהחלט, אחד מהמוטיבים המרכזיים שלנו זה איך להשתמש באנרגיה ולהפוך אותה ליעילה ויותר ירוקה.
וזה מה שאומר כדי לא לירוק לבאר שממנה אנחנו שותים.
כמובן, נקפיד על זה.
אוקיי. אבל לפני שאנחנו מגיעים למה שאתם מייצרים, אנחנו צריכים לעבור את השלב של למה זה ככה, וזה, כמו שסיפרת לי, בגלל שיש הליך בינלאומי לצמצום השימוש במה שנקרא גז SF6. תרגם אותו בבקשה למונחים הדיוטיים.
נכון. גז SF6 היה בשימוש עשרות שנים כגז בתעשייה. השתמשו בו גם בדברים נוספים, ולא רק בתחום האנרגיה או בתחום החשמל, השתמשו בו גם למילוי כדורי טניס ובייצור של צמיגים למכוניות. הגז הזה הוא גז מאוד רעיל, ויצאו חוקים מאוד חמורים באירופה להפסיק להשתמש בו, וכבר היום, חוץ מבתעשיית החשמל של לוחות מתח גבוה, שזה ששם משתמשים עדיין ב-SF6, לא משתמשים בגז הזה יותר.
מה הוא עושה שם?
הגז הזה בלוחות החשמל, התפקיד שלו לבודד בידוד חשמלי. הוא גורם לכך שהמוליכים בפנים מבודדים אחד מהשני, והלוח יכול לבצע את הלוח החשמל יכול לבצע את העבודה שלו.
מבלי לגרום לאיזשהו נזק כוללני, מה שנקרא.
מבלי שיהיו קצרים, והמרחקים בין הקבלים יכולים להיות יותר נמוכים, אז הלוח נהיה יותר קומפקטי. וזו הייתה השיטה, לקחת מיכל, למלא אותו גז, בתוכו יש ציוד חשמלי, ולמכור אותו. מדובר על תחום המתח הגבוה של החברה, שהחברה מאוד חזקה בו, שהוא בעצם אלה לוחות חשמל שהם נמצאים בכניסה למפעלים, לבניינים רבי קומות. כל האנרגיה של אותו מתקן עוברת דרך הלוחות האלה.
ופה היה צריך למצוא בעצם איזשהו תחליף לגז, אבל היום כשמדברים על, זה לא רק תחליף לגז, זה גם תחליף למחיר, נגיד את זה ככה, כי אני מניח שכמה שהגז הוא בטח לא נדיר, הוא בטח שהוא מזיק, הוא עולה איזשהו סכום מסוים, מה שהיה צריך לבוא במקומו, היה צריך לעלות פחות, וגם, אתה יודע, מגמת הצמצום.
נכון. אז מחלקות הפיתוח שלנו פיתחו אמצעים שיכולים לשמור על אותו בידוד שהגז נתן, ולעשות את זה עם ציוד שהוא לא ציוד שפוגע בסביבה. הגז הזה דולף, יש מנו דליפות שנתיות של כמעט 2%.
כשאתה מדבר על 2% בשנה, זה מתוך, בוא נגיד, 2.5 קילוגרם של גז כזה שיש בלוח חשמל שגרתי שמתקינים בכניסה לאולם ייצור, זה המון.
זה המון, כי צריך לזכור שכל קילוגרם של אותו גז SF6 שווה לפליטה של 23 טון CO2, שזה גז מזהם מאוד.
אני השארת אותי עם הלסת דבוקה לרצפה.
כן. אז, וזו אחת הסיבות שבאמת הפרלמנט האירופאי והאירופאין קומישן אסרו על השימוש של הגז הזה ברוב תחומי החיים. התעשיית החשמל, האנרגיה היא קצת יותר קונסרבטיבית, אבל גם שם יש שינויים.
אתה יודע לספר על התהליך הזה שבו הגז הפך מידידותי במרכאות ללוחות חשמל לגורם מזיק? זאת אומרת, מתי גילו או איך גילו שהוא בעצם זה ש... ביחד עם גזים אחרים יוצר את הנזק הסביבתי והופך אותנו ליותר אזור של חממה מאשר אזור מעוברר.
זה שהגז הזה פוגע בשכבת האוזון, זה ידוע כבר עשרות שנים.
אוקיי. אבל הוא צריך להגיע לשם עכשיו.
כגז הוא עולה למעלה והוא מתפרק, מתרכב עם חומרים אחרים.
אוקיי.
וגורם לנזק. נזק במכפילים של אלפים מעבר לגזי הפליטה, למשל של רכבים או דברים כאלה.
אוקיי. ואז הצמצום בו בעצם מקטין את ההשפעה שלו על מה שנקרא אפקט החממה.
נכון.
אוקיי. ואפשר בכלל? כלומר, אפשר, הרי, אתה יודע, יש חברות שיעדיפו לעשות, להשתמש בו כמה שנקרא מרכיב זול, אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקומות בעולם, שמייצרים מוצרים שיהיו במיוחד זולים, ויתנו את אותה השפעה.
כן. נחתמו הסכמים בינלאומיים שמכריחים או ממליצים להקטין את פליטת גזי החממה. כל מדינה, יש מספיק היסטוריה של פגישות של כל מיני מדינות שיושבות ומחליטות לעשות את זה. אחת ההחלטות הייתה לצמצם דרסטית את השימוש בגז הזה מאחר שהוא הרסני. השאלה היא הקצב. אז, ולכן, למשל, מה שהם החליטו עכשיו, שמשנת 2026 יאסר שימוש הגז הזה בלוחות חשמל.
אוקיי.
וזה דבר חשוב, כי אני מזכיר, לוח חשמל זה לוח שנכנס לאיזשהו מתקן, אחרי שהוא גומר את העבודה שלו, אחרי 15-20 שנה שצריך להחליף אותו, בעצם נשארת ביד עם לוח חשמל מלא בגז, אתה צריך למחזר את זה, זה לא בדיוק נעשה בצורה הזאת, הלוחות האלה נזרקים לכל מיני מזבלות, הגז הזה משתחרר, ולכן עלויות המחזור שלו מאוד גבוהות, לא תמיד אותו מפעל שמוציא את ה... לוח הישן רוצה לעלות, לשלם את עלויות המחזור. אז לכן, מלתחילה צריך לספק ציוד ללא גז.
ואתם נכנסים כאן, זה אפילו לא תפר, זה סוג של, איך נקרא לזה, תעלה, שמצד אחד משתמשים בזה, מצד אחד לא משתמשים בזה. ואיך שאומרים, פה צריך לא להמציא מחדש את הגלגל או את הגזגז, אלא ליצור משהו אחר שיעבוד באותה צורה.
נכון.
אוקיי, אז לאן הלכתם?
והמוצר שלנו, לוחות חשמל מתח גבוה שלנו, ללא גז, הם בעצם עושים את אותו דבר שעושה לוח עם גז.
תראה, אנחנו צריכים לגשר על הקטע מהגז למוצר הבא. מה יש שם? כי זה שתגיד לי בידוד זה בסדר, אנחנו, אתה יודע, יש לי בבית ארגז כלים עם כמה פליירים מבודדים, אבל זה לא מספיק.
אז כמובן שמחלקות המחקר של ליטון ישבו וחשבו עם איזה חומר אחר אני יכול לייצר את אותו בידוד כדי להימנע בשימוש בגז.
אוקיי.
היום אנחנו משתמשים בפולימרים, בקפסולות שעוטפות את הציוד שצריך לבודד, ואז בעצם המפסק הראשי בוואקום, ויתר הלוח נמצא באוויר. אפס SF6 גז בלוחות שלנו.
אוקיי. אבל יש עדיין חומר מבודד.
יש חומר מבודד, שזה חומר מבודד כמו שחומרים מבודדים אחרים, שאתה רואה עליה, שמצפים חוטי חשמל מאותה משפחה. והביצועים הם אותם ביצועים, זאת אומרת, אין ירידה בפרפורמנס.
זה גם הגודל של הלוח, אם הגז אפשר לצמצם את זה, אז כאן היה גם צריך להשתמש בפולימר שיכול לייצר את אותו גודל של לוח. זאת אומרת, היה צריך להיות פה הרבה מאוד ניסוי ותהייה.
נכון.
אוקיי,
אז כשמייצרים כזה דבר, מפתחים כזה דבר, עושים פרוטוטייפים, הולכים לבדיקות במעבדות, מפעילים מתחים גבוהים, עושים בדיקות של פוטנציאל גבוה ומגיעים למסקנות. בסופו של דבר התוצאה שלנו שהארון שלנו יותר קטן מהארון עם גז.
לא, אני רוצה להגיע לארון שלכם, אבל מהארון הגדול. כמה ניסויים כאלה עשיתם, או עם איזה חומרים, או עם איזה מרכיבים, אתה יודע, שמתם בתוך הארון כדי שישתמשו בזה?
אני לא נמצא בדיוק בכל פרטי מה עשו מחלקות הפיתוח שלנו, אני יודע רק שעבד שם צוות גדול הרבה זמן כדי להגיע לתוצאות האלה, אבל בדיוק מה...
כלומר, זה היה תהליך די חסוי, אני יכול גם להבין.
בהחלט... בהחלט חלק מהמרכיבים פה הם חסויים, על מנת שאתה יודע שנשמור על העדיפות שלנו ועל היכולות שלנו בשוק.
אוקיי.
צריך להבין שבישראל עדיין אין מודעות לעובדה שבן אדם קונה לוח עם כל כך הרבה גז רעיל. והמודעות הזאת זה משהו שאנחנו מנסים להעלות בקרב הלקוחות שלנו, בקרב יועצי החשמל, ובקרב הלקוחות המוסדיים. אני מצפה...
כלומר, אתה לא מחכה שזה יבוא בוא נגיד, כתהליך הסדרה מהמשרד להגנת הסביבה, אלא אתה אומר, אם יהיו הרבה יצרנים כמוני, שלוקחים את העניין הזה כאתגר והופכים את המוצרים שלהם לנטולי חומרים מזיקים?
אז זה צריך להיכנס בדלת הראשית, גם אם אין בדיוק רגולציה. בדרך כלל מדינת ישראל מאמצת את הרגולציה האירופאית, זה רק לוקח לה הרבה יותר זמן, כמו הרבה דברים פה שלוקחים הרבה זמן.
אוקיי.
אני אבל מצפה מלקוחות מוסדיים, שיש להם מחלקות שלמות שאחראיות על קיומיות, כן? אני מצפה מהם שהם יבחנו את הנושא, גם אם הרשויות לא אמרו להם, אתה חייב להשתמש במוצרים שלא פוגעים בסביבה. ואנחנו אכן מדברים עם מחלקות קיומיות שחלק מהחברות הגדולות, ומסבירים להם את היתרונות. בעיקר שאחת השאלות הראשונות היא כמה זה עולה יותר, כמה יותר זה עולה, כמה זה יעלה לי יותר.
Okay.
והתשובה לא, זה לא עולה יותר. חלק מהמקרים זה עולה פחות.
אתה יודע מה, בוא ניתן את התובנה למה זה לא עולה יותר. אמרת שכל שנה בערך 2% יורד מזה, זאת אומרת, בתקופת חיים של לוח אתה צריך להוסיף 20%.
אתה לא מיד צריך להוסיף, אבל...
לא, ברור, אבל מתישהו אתה תצטרך טיפול 100,000, אני חושב, צריך להוסיף.
יש שעון של גז על הלוחות האלה, עם הגז יש שעון, ואם השעון מגיע לאזור האדום, אז הם יודעים שיש להם בעיה, והם צריכים להוסיף גז. ואני מזכיר עוד פעם, הנושא הוא גם המחזור בסוף. יש מה שנקרא total cost of ownership. קניתי משהו, כמה זה הולך לעלות לי, אבל אני צריך לראות כמה זה עולה לי עוד 20 שנה, כשאני אגיד, אוקיי, הלוח הזה סיים את תפקידו, ואני צריך עכשיו להיפטר ממנו איכשהו.
אוקיי.
אז לכן, כשמסתכלים על העלויות האלה, בכלל המוצר שלנו הרבה יותר תחרותי, המוצר שלנו וחברות אחרות שעושות, כי אנחנו לא החברה היחידה שעושה ללא גז.
אוקיי.
ולכן, כשאתה מצליח להסביר את זה ללקוחות שמקשיבים, מה ה-total cost of ownership ולמה כדאי להם ללכת על הטכנולוגיה ללא גז, אז בדרך כלל הם מאוד חיוביים לגבי זה.
אתה יודע מה, אופיר, בוא נעצור לרגע, נעשה כאן הפסקת קפה קצרה לחשיבה, להודעות וקצת מוזיקה, דקה ונחזור.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
אני רוצה לשאול אותך ככה, אולי משהו יותר אישי. איפה אתה מתחבר לעניין הזה? כי אתה צריך להיות מאוד עם בעל מודעות למה שנקרא סביבה מוגנת, דברים מהסוג הזה.
אז אתה בדיוק מתפרץ לדלת פתוחה.
Yeah, כן, אני... פתחו לי, בוא תכנס.
אני גרתי בניו זילנד 7 שנים.
שם ענקי.
שם מאוד, עם מודעות גבוהה מאוד לאיכות הסביבה. בהתחלה דרכי שם, אז היה לי אפילו קשה להבין, אבל לאט לאט אתה מבין שזו מדינה שממחזרת, שצורכת את הדברים במידה ונכון, ששומרת על הטבע, אתם בטח ראיתם תמונות.
כלומר, בעניין שלי לסיגול הרגלים?
בהחלט.
אוקיי.
תחשוב שמשפחה שם ממיינת את הבקבוקי יין גם לפי צבעים. ירוק, חום, שחוף, שכן, אז זאת אומרת, עד כדי כך, זאת אומרת, שזה כבר מגיע למפעל המחזור, זה כבר ממוין לפי צבע. אז אם שאלת משהו אישי, המוטיבים האלה של לשמור על הסביבה, של להסתכל מסביב, לראות כמה הכל ירוק וכמה הכל להיות נקי, זה הולך איתי גם מאז שחזרתי מניו זילנד.
אבל אני, אתה יודע מה, אני אתן לך פה דקה וחצי להתפרע, בסדר?
בבקשה.
תראה, לי, ונדמה לי שגם לך, אתה מבין שזה מוצר ביניים, כי בסוף צריך להגיע לאיזושהי צורה של פיתוח מערכת להולכת חשמל, שהיא תהיה, כי גם לייצר את הפולימרים האלה, זה איזשהו הליך מזהם. כלומר, צריך להגיע לאיזשהו פתרון הרבה יותר יסודי, כדי לייצר את אותו מרכיב של העברת חשמל, או הנתבת חשמל, מה שנקרא טרנספורמציה, בלי זיהום.
אני לא רואה בעתיד הקרוב
בשביל זה אני אומר, תתפרע לי.
מהפכות, אני לא רואה מהפכות בתחום הולכת החשמל.
כן.
כי יש כמה חוקי ניוטון שצריך להיוולד כנראה ניוטון ב' כדי שישנה אותם, חוקים פיזיקליים.
אוקיי.
אני בהחלט רואה ששינויים בתחום הג'נריישן, שעוברים לסולארי, לרוח, להיידרוג'ן, שזה יכול להיות גם נושא לשיחה אחרת שלנו. גם שם אני, גם שם אני קצת מבין. אבל בתחום ההולכה, הדברים די קונסרבטיביים, יש פה ושם שינויים, פה בידוק קצת יותר טוב, פה דברים כאלה, אבל...
אולי בתחום הצריכה, זאת אומרת, אולי אפשר להקטין את יכולת, את צריכת החשמל של מכונות, ואז לצמצם גם את תהליך ההולכה אליהם.
הרבה מפעלים בארץ עוברים מה שנקרא התייעלות אנרגטית, שבהם בודקים מה הם צורכים ומתי.
אז הנה, אתה מתמצא. אוקיי.
אבל זה כבר ה-users.
כן.
אז העבודה של ההתייעלות צריכה להיות אצל הג'נריישן, אצל היצרן ואצל היוזר. כאשר הציוד הזה הוא בעצם ציוד ההולכה או ההפצה, ה-distribution, מה שנקרא אצלנו בשפה שלנו.
אוקיי.
כמובן שהיום אתה שומע על מזגנים יותר חסכוניים ועל כל דבר שהוא מנסה לראות. מצד שני, התגברות רכבים חשמליים.
כן, טוב, שם זה, אתה יודע, זה גם לא חשמל כזה. אולי יש קצת מידוד, אבל לא.
כן.
אבל לעומת זאת, אתם מפתחים את הלוח הזה. שמענו גם על זה.
כן.
בהחלט. אופיר גורן, תשמע, זה מרתק, ועוד אפשר לשבת איזה שעות. בינתיים נסתפק בזה.
תודה רבה.
תודה רבה לך. שלום אוריאן פוקס מחברת ריסקיפייד, שלום לך.
שלום רם, נעים מאוד.
את ראש צוות פיתוח.
נכון.
ראש צוות פיתוח תוכנה.
כן.
שעושה מה?
בעצם אני עובדת בחברת ריסקיפייד. אנחנו, יש לנו פלטפורמה למניעת הונאות אשראי באתרי אי-קומרס. בעצם כשמגיעה לנו עסקה, אנחנו מקבלים עליה החלטה, יודעים להגיד האם העסקה טובה או לא, והאם לאשר או לדחות אותה, באמצעות Machine Learning.
אפשר לשאול לכמה, לאיזה הפסד גדול גרמתם ההפסד האחרון הגדול שגרמתם? את תגידי מי? כיפים כאלה. או שאין דבר כזה.
בתוכנה תמיד יש הפסדים ויש רווחים, אבל בסוף הכוונה שהמאזן יהיה חיובי.
בשביל זה אתם קיימים. המערכת שאתם מייצרים בעצם אמורה לתת לכל סוחר איזושהי ראייה רחבה של זה שבא לעשות איתו עסקה. עכשיו, יש כאלה שיקנו קופסת גפרורים ויש כאלה שיקנו מטוסים. איפה אתם נמצאים?
אוקיי, אז אנחנו בעצם עובדים עם חברות אנטרפרייז. יש לנו בעצם סוחרים מאוד גדולים שאנחנו עובדים איתם, כמו מייסיס ובוקינג.קום, פראדה, גוצ'י.
מאיפה מתחילים? זה איזשהו צורך ש... שזיהיתם? כי הרבה פעמים דברים כאלה מגיעים, את יודעת, מהסביבה האישית.
אז בעצם, נכון, זה משהו שהיום כל אחד מאיתנו מכיר. אני מניחה שיצא לך להתקל במצב ש... אני לא יודעת אם לך או באופן אישי, אבל אתה מכיר את המצב שגונבים פרטי אשראי שלך או של אחד האנשים שאתה מכיר?
מכיר. שלום, שלום כזה, את יודעת.
כן, אז כולנו אומרים, אוקיי, אנחנו פונים לחברת האשראי, נגיד להם שאנחנו לא מכירים את ה... עסקה ונבקש שיבטלו אותה. ומה שרובנו חושבים, מה שגם לי היה תמיד בראש, זה שהכסף הזה מגיע מחברות האשראי. אבל בעצם הכסף הזה מגיע מהסוחרים. זאת אומרת שאם עכשיו...
רגע, הקשבק או, או מה?
ההחזר הכספי, כן, כן הקשבק.
אוקיי.
זאת אומרת שאם עכשיו איזשהו פרודסטר, איזשהו נוכל, גנב לך את פרטי האשראי, ועכשיו הוא החליט לקנות איתו, נגיד, בגדים באתר של זרה, אז הוא יצטרך להחזיר בסופו של דבר גם את, את הכסף.
אז רגע, אתם שומרים על חברות האשראי או על, על הסוחרים?
על הסוחרים. בעצם הלקוחות שלנו זה הסוחרים.
אבל תראי, בדרך, אני חושב שבמרבית העסקאות חברות האשראי משותפות. כלומר, משתתפות, אני הרי נותן כאן מספר כרטיס. הכרטיס הוא...
נכון, אתה נותן את הכרטיס
שלך. הוא לא של הסוחר, הוא של חברת אשראי.
אוקיי, נכון. אתה בעצם נותן את הכרטיס שלך. ברגע שאתה מזהה שמישהו גנב לך את האשראי, אתה מבחינתך מדבר עם חברת האשראי, אתה אומר לה, אני מבקש שתבטלו את העסקה, זה לא משהו שאני ביצעתי. אבל מאחורי הקלעים היא פותחת בעצם איזושהי בקשה לצ'ארג'בק, איזשהו החזר כספי, וההחזר הזה בעצם מגיע בסוף מהסוחרים. כלומר, מי שיחזיר את הכסף, זה הסוחר. הוא נשאר גם בלי הסחורה, גם בלי הכסף, וגם נפגע לו המוניטין ודרוג האשראי.
טוב, פה בדרך כלל נכנס איזשהו מרכיב של ביטוח, אבל זה כבר, איך אומרים? ואולי זה אתם.
אז אנחנו לא בדיוק ביטוח, אבל אנחנו כן נותנים לו בעצם איזשהו פתרון לבעיה הזאת בדיוק שתיארתי. מוצר הדגל שלנו נקרא Chargeback Guarantee. אנחנו בעצם אומרים לסוחרים, תעבירו דרכנו את כל העסקאות שלכם, אנחנו נגיד לכם עבור כל עסקה האם לאשר או לדחות אותה, ואם היה מצב ואישרנו עסקה ובכל זאת מדובר בצ'ארג'בק, אנחנו נותנים את ההחזר מלא של כל הכסף לסוחר, ואנחנו גם, בגלל זה גם מאוד מאוד מושפעים מההחלטות שלנו, כי זה משפיע באופן מאוד ישיר על הרווח שלנו, אנחנו חייבים להאמין ולעשות באופן אופטימלי את מה שאנחנו יודעים לעשות.
אוקיי, עכשיו הפיתוח של דבר כזה מחייב בתור התחלה, יצירה של מערך סריקה עצום של מאגרי מידע. כי אוקיי, אז אתם יכולים לדעת שכתובת IP היא מזויפת נניח. אבל יש המון כאלה. ולא רק כאלה, יש גם כאלה שעושים הונאות אשראי בהיקפים עצומים. וגם את זה, אז זה לא רק מידע גלוי, אלא זה בעיקר מידע סמוי.
אז בעצם הסוחרים מעבירים לנו איזשהו מידע עבור כל עסקה. זה יכול להיות, נגיד, מה הכתובת המייל שלך ומה הכתובת ה-IP. ואנחנו לוקחים את המידע הזה, מעשירים אותו במקורות גם פנימיים וגם חיצוניים.
כלומר, הכדור הזה של מה שקיבלתם מהסוחר עובר את כל הרשת הזאת של, של כל המידע שקיים, או שהוא רלוונטי לאותה עסקה? נניח, אם... במצב מסוים צריך לדעת באיזה בנק זה, או מתי הוא פתח את החשבון, או כל מיני כאלה.
אנחנו בעצם, כן, בוחרים באיזה מידע אנחנו רוצים להשאיר כל עסקה, ועושים את זה לעסקה הזאת ולעוד הרבה עסקאות, ובעצם משתמשים בכל הדאטה הזה, בעצם פעמיים. פעם אחת אנחנו לוקחים את כל הדאטה הזה בשביל לאמן את המודלים שלנו, כוונה לסופרוויז מודל, מודלים של משין לרנינג.
כן.
אנחנו לוקחים את המידע הזה, ומאמנים איתו מודלים על סמך עסקאות, ואחרי שכבר אימנו איזשהו מודל, אנחנו עכשיו כשמגיעה העסקה בזמן אמת, שוב, נקבל את המידע הזה מהסוחר, נוסיף את כל הדאטה שאנחנו רוצים להוסיף, תהליך של ה-enrichment בעצם.
אוקיי.
ואז נוכל להריץ את אותו מודל שאומן מראש עבור עסקה מסוימת, כדי לקבל החלטה האם לאשר או לדחות כל עסקה.
אז בואי נדבר על השיעור ספורט הזה, על האימון. אני יודע שבדרך כלל צעירים פחות אוהבים את זה, או אולי כן, אבל אני ממש מנסה להבין. אתם באיזשהו מקום מבליטים משהו? כלומר, יש איזשהו קטע שהוא מבליט דברים שהמודל אמור להבין אחרי שהוא רואה אותם, או שזה מהצד השני, מהצד שסורק את פרטי העסקה, ואז הוא מנסה להתלבש עליה ולראות מה לא בסדר בה.
אז זה חלק מתהליך המחקר, בעצם שצוותי דאטה סיינס עושים, זה להבין בעצם מה הגורמים שמשפיעים בכל עסקה, זה נקרא איזה פיצ'ר, עם איזה סוג של מידע.
רגע, אוריאן, פה עברנו את השלב של האנליסטים, של המנתחים, כי זה עושה מכונה. היא צריכה להבין לבד, שאם היא רואה סימן מסוים, אור אדום.
נכון, אז בעצם הכל נעשה על ידי מכונה, באמצעות משין לרנינג, בלי מעורבות יד אדם, בתהליכים של שניות. אבל חשוב פה להבין משהו, שמאחורי כל מכונה עומד הבן אדם, והבן אדם צריך לאמן את המכונה, לתת לה את האינפוט הנכון, בעצם לאמן את המודל, לראות שזה מודל שהוא טוב לנו, ואז גם לבחור עבור איזה עסקאות אנחנו רוצים להשתמש באיזה מודל.
עכשיו, זה מודל שהוא רואה את העסקה איך בסריקה דיגיטלית או אנלוגית? זאת אומרת, הוא קורא מספרים או מקבל אותם? זה שתי שיטות שונות. זאת אומרת, הוא מקבל קוד באיזושהי צורה, בצורה מספרית או מספרים ואותיות, או שהוא קורא כמו QR?
הוא מקבל דרך איזשהו API, שבעצם הסוחרים נותנים לנו פשוט את כל הפרמטרים, ואז אנחנו יכולים כבר להוסיף עליו את הפרמטרים שאנחנו מחליטים להשאיר את העסקה הזאת ולהריץ את המודל.
גם לסוחרים זה יוצר סוג של הרבה מאוד עבודה, או שהם נותנים את דף העסקה, ודף העסקה הוא בעצמו אנלוגי, ואז אפשר שהתוכנה תקרא את המספרים באופן עצמאי. כלומר, את יודעת, את צריכה לרשום מספר תעודת זהות, מספר כרטיס אשראי, CV וכל הדברים האלה. השאלה אם זה בא אליו כתמונה או כצורה שהוא ממש יכול להרגיש אותה, במרכאות כמובן.
בעצם הכל מדובר בתעשיית האי-קומרס, כלומר כל הדאטה הזה כבר נמצא להם במחשב. ברגע שאני עכשיו נכנסת נגיד לאתר של זרה ומכניסה את פרטי האשראי, לכתוב את המייל, הם כבר מקבלים את זה כממש...
במילים אחרות, דף העסקה שנניח, איך אמר, פרדה? לא פרדה, פרדה.
פרדה?
כן. דף העסקה שיש לפרדה, הוא אותו דף עסקה שהתוכנה הזאת צורקת.
יש לנו בעצם את ההתאמות שלנו בין הסוחרים לבינינו, שאנחנו בעצם מסכימים איזה פרמטרים הם צריכים להעביר לנו, והם צריכים לעשות את ה-adjustments, אבל זה דברים שלרוב כבר יהיה להם
זהו,
בתוך
זה,
העסקה.
זהו, כי זה, תודעת.
יש לעשות איזה חוזה, צריך לעשות איזה חוזה בינינו, לראות שהכל בסדר. והם בעצם צריכים להעביר את הפרמטרים שהסכמנו עליהם, כדי שנוכל לתת להם איזושהי החלטה.
אוקיי. כדי להבין, לייצר דבר כזה, צריך לגשת צריך ממש לבנות אותו מההתחלה. ממה התחלתם? ביקשתם לראות עסקאות, ביקשתם להבין איך עובדת עסקה, ביקשתם להבין איך מערכת כזאת יכולה להיות מסייעת להגנה על עסקאות, או שאמרתם, רגע, אנחנו לוקחים מודלים קיימים ומעבירים אותם לשימוש שלנו?
אז זה מודלים שצוות הדאטה סיינס כאילו מאצלנו. הוא בעצם אחראי לאמן אותם ולהבין בעצם את המודלים האופטימליים.
כן, אני מנסה פשוט להבין איך הדבר הזה מתפתח, כלומר, איך המערכת הזאת מפותחת. לא איך היא היום חכמה וזה, אלא איך התחלתם איתה?
איך זה התחיל?
כן.
אז מתחילים לאט לאט. בהתחלה אני יכולה להגיד שריסקי...
אני מכיר זה שאמר שמתחילים לאט לאט ולאט לאט מגבירים. תשמעי, חייתי לידו 30 שנה. באמת.
זה מתחיל בהתחלה באנליסטים שמבינים, מתחילים להבין איך עובד פרודים, כאילו איזה פרמטרים מעניינים. ואז מתחילים לאמן איזה שהם מודלים על סמך אותם פרמטרים שרוצים להסתכל עליהם, ולאט לאט מוסיפים עוד מודלים, ולאט לאט מוסיפים עוד פיצ'רים, כלומר עוד פרמטרים שמעניין אותנו להסתכל עליהם.
דברי איתי על איזה פיצ'ר כזה שהוספתם, למשל, מה ראיתם שבעקבותיו היה צריך להוסיף איזשהו פיצ'ר כמו שאת מתארת?
אוקיי, אז בעצם פיתוח שהובלתי לאחרונה והצוות שלי השתתף בו, בעצם נבע מהצורך שריסקיפייד לאחרונה מאוד מאוד גדלה. וניהו לנו המון סוחרים מכל מיני תעשיות שונות. ואחד העניינים זה שבעצם גם למשין לרנינג יש איזושהי מגבלות. כלומר, אני יכולה שתהיה לי נגיד מכונה שיודעת לנצח במשחק שחמט, ואני יכולה שתהיה לי איזושהי מכונה שיודעת לנהוג ברכב אוטונומי, ומכונה שיודעת לדבר איתי, סטייל צ'אט ג'י-פי-טי. אבל בסוף, מאחורי כל מכונה עומד הבן אדם, והבן אדם צריך לאמן את המכונה הזאת, וגם אחר כך לבחור עבור כל עסקה, עבור כל איזשהו סוחר, מי המכונה שתדע לקבל החלטות בצורה אופטימלית, עבור ספציפית העסקה הזאת.
רגע, לא מייצרים את במרכאות המכונה הזאת?
מייצרים המון מכונות, המון המון מכונות לכל מיני סוחרים, מכל מיני תעשיות.
אוקיי.
אבל כשאני בעצם הגעתי לתפקיד, ההתאמה הזאת בין התעשייה לבין המכונה היא נעשתה אוטומטית. כלומר, חבר'ה שלנו, אנליסטים, יכלו באופן ידני לעשות קונפיגורציות דרך האפליקציה שפיתחנו, גם בצוות שלי, ולעשות את ההתאמה הזאת לכל תעשייה, לכל סוחר, איזה מודל יהיה אופטימלי, איזה מכונה תהיה אופטימלית.
והיום זה נעשה אנושית או אוטומטית?
אז עכשיו הפיתוח שעשינו זה לעשות את הדבר הזה לגמרי אוטומטי, סוג של מכונה שמנהלת את המכונות, אפשר להגיד את זה אולי?
כן, אז זה אומר שאם אני רוצה חוזה איתכם, אני צריך לעבוד מול בוט? מול מכונה?
לא, מבחינתך זה שקוף. זה הכל עבודה של צוות הפיתוח שלנו.
שקוף בסדר, אבל את יודעת, אני מנסה ליצור קשר עם ריסקיפייד, ואני אומר, תשמעו, אני מוכר שתי כוסות ביום, אני רוצה שתגנו על העסקאות שלי, כי זה כוסות יקרות. אני עובד,
לא, אתה עובד עם אנשים שלנו. העניין זה מה עושים מאחורי הקלעים. איך אנחנו גורמים לזה שהעסקאות מקבלות החלטות בצורה אופטימלית. האם זה משהו שצריך לקנפק באופן אוטומטי? זאת אומרת שמחר שיהיה לנו עוד ועוד סוחרים, נצטרך לגייס עוד אנשים לריסקיפייד, עוד עובדים לריסקיפייד, עוד אנליסטים. אז אנחנו לא רוצים במצב הזה, אנחנו רוצים לפתח מוצר שהוא סקיילבילי, שמאפשר לנו לגדול באופן מהיר.
כשאתם באים לפתח, או בואי נגיד להתאים לכל סוחר כזה את איך נקרא לזה, את המערכת שמותאמת לו. על מה אתם מסתכלים מבחינת הסוחר קודם כל?
אוקיי, אז אנחנו בעצם מסתכלים על איזה עסקאות יש לנו לסוחר הזה.
לא לכם, לסוחר יש מול הלקוחות שלו, אוקיי.
אנחנו מריצים איזשהו תהליך אופלייני שמחשב, עושה איזושהי סימולציה ומנסה להבין מי המודל האופטימלי, גם בעזרת Machine Learning. זה בעצם המוח שמאחורי הדבר הזה. שאליו אחראים צוותי הדאטה סיינס.
אבל מה היא בודקת? כלומר, מערכת הסריקה הזאת, מה היא בודקת? איזה נתונים? אוקיי, זה שהוא רשם את עצמו ברשם החברות בסדר, אבל מי האנשים שבאים? האם תזרים האשראי שלו מספיק ארוך או מספיק רחב כדי שיוכל, איך נקרא, לתת גיבוי נכון ללקוחות? מה המערכת בודקת?
אנחנו בעצם בודקים סוגים שונים של עסקאות שהסוחר מעביר לנו. ואנחנו מנסים לעשות מין סימולציה, לנסות לראות מה היה קורה, אם היינו משנים את הקונפיגורציה הזאת, משנים את ההתאמה של המודלים, ואז לראות איזה עסקאות היינו מאשרים, איזה עסקאות היינו דוחים, כמה צ'ארג'בקים היינו מקבלים, ואז לנסות לחזות איך הדבר הזה יכול להשפיע על הרווח שלנו ועל הרווח של הלקוחות שלנו, ואז עושים את כל השינויים הנדרשים, בשביל להגיע למצב אופטימלי כזה.
מתקשר מנכ"ל דלק ושואל כמה זמן זה ייקח?
אז זה כבר תהליך שבאמת יותר עם אנשי הסיילס וה...
הבנתי. אבל, כן. אבל על מה את מסתכלת? כלומר, איפה הזמן, למה הזמן שלך מוקדש? אוקיי, מרגע שאמרנו יאללה.
אז הצוות שלנו בעצם היה אחראי לפתח את הפלטפורמה הזאת, שיודעת לנהל את השיוך בין התעשיות השונות למודלים השונים. והעיקר שבאמת באחריות של צוות הדב, הוא לדעת לפתח אלף פלטפורמה שתהיה מאוד גנרית, מאוד סקיילבילית. אם עכשיו אני רוצה להוסיף סוחר חדש, הכל עניין של קונפיגורציות, ואם מחר פרודקט אומרים לי, הנה אנחנו רוצים להוסיף עוד סוחרים, רוצים להוסיף עוד סוגים של אופטימיזציות, אז זה לא ייקח לי עוד חודש עבודה, זה ייקח לי עניין של שניות. זה מה שמערכת שהיא סקיילבילית. בנוסף, מערכת שיודעת להתמודד עם טעויות. אם עכשיו, למשל, משהו נופל בתהליך, משהו נכשל, אני יודעת שיהיה לי מוניטורינג מתאים, לוגינג מתאימים. אם אנחנו מזהים שמשהו נכשל, אנחנו רוצים להטריג אותו מחדש. גם דיברתי מקודם על סימולציה, לנסות לחזות איך ההמלצות יכולות להשפיע על הרווחים העתידיים שלנו. בנוסף, אם עכשיו אני... אמנם דיברתי על סימולציה שאנחנו מנסים להריץ לפני שעוד הטמנו את ההמלצות, אבל בגלל שפרוד הוא דבר מאוד דינמי ודברים יכולים כל הזמן להשתנות, אז חשוב גם אחרי שכבר הטמנו את ההמלצות, תמיד להיות עם היד על הדופק, לזהות עכשיו, אם יש לי עכשיו איזשהו תהליך לא טוב שעשינו, להקפיץ אלרט, לדעת להחזיר את המערכת אחורה, בעצם לשפור פלטפורמה שיודעת לנהל את זה בצורה טובה ולהתמודד עם כישלונות גם.
אני רוצה לראות את הנהג שייכנס ברוורס לפלטפורמה הזאת ויקח אותה. אוריאן פוקס, תשמעי, אנחנו יכולים לתת פה שעות ולדבר, כי סך כל הזמן עולים עוד ועוד נושאים, אבל נאלץ להסתפק בזמן הזה שהקדש לנו. תודה רבה לך.
תודה רבה.
אלו דברינו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar כרוכית glz.co.il. אפשר להציע מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים אורחים. ומה נשמע בפרק הבא? ייעול תהליכי גיוס עובדים באמצעות בינת מכונה.
יש פה המון עבודה שהיא יכולה להיות קצת סיזיפית, ויש היום המון טכנולוגיות שמאפשרות בעצם לנהל את כל התהליכים בצורה יעילה, חכמה, שמפנה את הזמן למנהלי משאבי אנוש להתמקד בעיקר, שזה בבניית מערכות היחסים שלהם עם העובדים הנוכחיים והעובדים שמתמיינים לתהליך.
כל מה שצריך לעסק הקטן בתוכנה אחת.
זה אומר שאנחנו מספקים לך תוכנה, שדרכה אתה יכול לקבל בחירה בין עשרות חברות שילוח, לקבל את המחיר הטוב ביותר. אתה יכול למצוא בפלטפורמה שלנו ציוד אריזה, אז ממעטפות וקרטונים ואתה יודע, עד מחולות. והדבר האחרון זה בעצם הנושא של הפצת הסחורות, יש לנו צוות שיכול להיכנס למחסן שלך וללקט עבורך.
ולהתגבר על שטף המידע נטול האמינות.
אנחנו רואים ששתי הבעיות המרכזיות שגורמות לארגונים להתקשות להשתמש במידע, זה אחד, כל הנושא של הגישה, בסדר? איפה הוא נמצא, מי כתב אותו, האם הוא עדכני, ושתיים, כל הנושא של האמון.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם להולכי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.